שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו, פרשת בהר, עוסקת בברית המיוחדת שקוראת הקדוש ברוך הוא עם העם ועם הארץ. הברית הזאת כוללת שני מרכיבים, העם והארץ, והיא נותנת להם תפקידים. דבר ראשון, עוד לפני שדיברנו על הקשר המיוחד בין עם לבין הארץ, הפרשה כבר פותחת במצווה על הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. כמו שלעם יש שבת, כמו שלאדם הפרטי יש שבת, השבת הזאת עוד היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם אלוהיכם, גם לארץ יש שבת. גם לארץ יש שבת שמלמדת שאני השם אלוהיה של הארץ. הארץ הזאת היא ארץ קדושה, היא לא סתם ארץ, היא, יש לה ברית מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, והיא מקודשת לקדוש ברוך הוא. ואם היא לא תשמור את שבתותיה, היא תיענש, כמו שאנחנו נענש, ואת זה אנחנו נקרא בפרשה הבאה. גם הארץ, אם הארץ לא תשמור את שבתותיה, אז כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם ושבתיכם עליה. אז תרצה הארץ את שבתותיה. הארץ בפרשה היא ישות. ובעקבות כך, הפרשה, אפשר לומר, מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בארץ, החלק השני עוסק בעם. אלא שיש זיקה כמובן בין שני הדברים האלה. החלק הראשון של הפרשה אומר, הארץ לא יכולה להימחר. למה? כי לי הארץ, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. הארץ חייבת להישאר בידי בעליה. בידי אותה משפחה שיורשת אותה לעולם ועד, לדורי דורות. אם מישהו מכר את אחוזתו, אז צריכים לבוא שני דברים. א', יש מצווה לגאול. ואם הוא לא גואל, אז גואלו הקרוב אליו יבוא ויגאל. או דודו או בן דודו יגאלנו, לא, זה אמור בהמשך לגבי אדם שנמכר, אבל יש מצווה לגאול את השדה. ואם לא, יבוא היובל ויגאל אותה. אבל הארץ בכל מקרה לא תמכר לצמיתות. הנימוק הוא כלי הארץ. אתה לא יכול למכור את זה כי זה לא שלך. אתה לא יכול למכור את הקרקע שלך, כי היא לא שלך. כל אדם צריך להישאר צמוד לנחלתו, שם כל איש יוקם על נחלתו, כפי שאנחנו מוצאים בכמה מקומות. זה לא דין סוציאלי או משהו כזה. זה דין בקדושת הארץ וקדושת העם. להפך, אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא משאיר את זה לך בגלל שזה שלך. להפך, זה לא שלך. כי לי הארץ. ולכן אתה לא יכול למכור אותו. החלק השני של הפרשה אומר את אותם דברים על האדם. האדם לא יכול להימחר. למה האדם לא יכול להימחר? מפני שהוא עבד. כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. אתה לא יכול למכור את עצמך כי אתה שייך לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה עבדי, אתה תעבוד באדמה שלי ובאדמה שאני אגיד לך. גרים ותושבים אתם עמדי, הביטוי גר ותושב חוזר כל הזמן. אתה לא הבעלים, לא על עצמך ולא על הקרקע. אתה גר ותושב. ככה אומרת הפרשה, ולכן היא אומרת על בני האדם את אותם דברים שהיא אמרה על הארץ בחלק הראשון. בן האדם לא יכול להימחר, הוא חייב להישאר באחוזתו. נמכר, אז יבוא גואלו הקרוב אליו ויגאל. לא יבוא גואלו הקרוב אליו ביובל, זה יהיה שוחרר. אנחנו משאירים פה איזשהו מסר לדורות. ולדורות אנחנו רואים בכמה מקומות בתנ״ך שמאוד הקפידו על זה. נבות אומר לאחאב, חלילה לי מהשם מתיתי את נחלת אבותיי לך. כמובן, לא צריך להזכיר את מגילת רות שאנחנו עומדים לקרוא אותה בקרוב. אנחנו כבר יכולים להתחיל להתכונן. מגילת רות כל כולה אומרת את זה. אוי ואבוי לאדמה. אם האדמה לא תהיה בידי המשפחה. תגאל, אומר בועז. למה לגאול? להקים שם המת על נחלתו. המת מת. הוא מת לא פה, הוא מת ממואב, הוא כבר מת. אבל אנחנו צריכים להקים שם המת על נחלתו, כלומר להביא לידי כך שלדורי דורות ייקרא שמו של אותו איש על הנחלה. ואת זה עושה בועז. וכמובן, אנחנו צריכים להזכיר גם את ההפטרה שאנחנו קוראים השבת. וההפטרה שאנחנו קוראים השבת מלמדת משהו מאוד מעניין על העניין הזה. מה אומרת הפרשה? מה הפתרון שנותנת התורה למי שמוכר את אחוזתו? הפתרון שנותנת התורה למי שמוכר את אחוזתו, זה יובל שבא פעם ב-50 שנה. עכשיו, נכון, אתם יכולים להגיד פעם ב-50 שנה יובל בא, אבל זה שפעם ב-50 שנה יובל בא, זה משליך על כל ההתנהגות של האנשים כל התקופה הזאת, זה גם נכון. לאיזה כיוון זה משליך, אני לא יודע. מצד אחד, כל מחירה ידוע שהיא מחירה עד היובל. מצד שני, היובל יבוא בעוד, בממוצע 25 שנה, אנחנו היום מוכרים הכל. יכול להיות שגם היובל בסופו של דבר מקל על מחירת הקרקע. לא יכולים לבוא אליי בטענות שאני מוכר את אדמת המשפחה, אני איתה, בסדר, זה רק עד היובל, מה אתה רוצה? אז העסק הרבה יותר נזיל. היובל בא להגיד, כל הנושא הזה בא להגיד, הפרשה שלנו לא באה לדאוג לדור הפרטי. הדור הפרטי, כפי שאומרת התורה, גרים ותושבים אתם עמדי. כל אדם ואדם הוא גר ותושב. הוא יכול להימחר. זה יחזור ביובל, אבל בינתיים הוא יכול להימחר. אני לא... בסופו של דבר יבוא היובל. היובל גואל את אדם ונחלתו פעם ב-50 שנה. מה קורה במהלך אותם 50 שנה? במהלך אותם 50 שנה האדם מתמודד עם קשיים, ולפעמים הוא גם צריך למכור את תחלתו. התעשו אליו ביובל, אבל היובל מעבר לאופק. מה זאת אומרת מעבר לאופק? מעבר לאופק של האדם הפרטי. האדם הפרטי, כפי שאמרנו, הוא בסך הכל גר ותושב בעולם, אז היובל מעבר לאופק שלו. אבל היובל יבוא עוד רגע קט עוד שבריר שנייה במונחים של נצח, במונחים של עם. לא רק במונחים של עם, במונחים של משפחה. משפחה היא נצחית. האדם הפרטי הוא בר חלוף, הוא גר ותושב. אז הוא יחיה בעולם ויתמודד עם הקשיים וימכור את נחלתו וימכר לעבד. הוא בר חלוף. אבל יש פה מונח של נצח. במונחים של נצח, לי בני ישראל עבדים ולי הארץ. את השאלה הזאת בדיוק שואל ירמיהו, ירמיהו לא מבין, הקדוש ברוך הוא כבר מתחילת הספר אומר לו, תשמע, יהיה חורבן. אין למה לקוות, והוא כל הזמן אומר לעם. מה קורה? תחשבו באיזה מצב נמצא ירמיהו כשבא אליו חנמאל בן דודו לחצר המטרה. קודם כל ירמיהו כלוא בחצר המטרה מפני שהוא זה שאומר שיהיה חורבן ותהיה גלות. עכשיו, הם שניהם נצורים בירושלים. ירמיהו כל הזמן אומר, מהמצור הזה אנחנו לא יוצאים. הוא הולך וגואל שדה שנמצאת בענתות, שהיא נדלן טוב על הנייר, היא כלום. אנחנו נצורים בירושלים, מה אתה רוצה מאותה שדה שנמצאת בענתות? של מי היא תהיה? איזה חשיבות יש לשאלה מי הוא הבעלים של השדה בענתות? סביר מאוד שבירושלים כבר שמעו באותו זמן על הנבואה שיחזקאל ניבא בבבל. יחזקאל אומר בבבל, קץ בא, בא, קץ. הוא אומר, בא עת, הגיע היום, הקונה על ישמח והמוכר על יתאבל כחרון אל כל המונה, כי המוכר אל הממכר לא ישוב עוד בחיים חייתם. אומר יחזקאל, אל תתאבל שמחר את השדה, להפך, תשמח. ואתה הקונה, אל תשמח שקנית השדה, עשית שטות. כי אתם לא תחזרו אל השדה הזה. ועוד, יחזקאל מקביל את זה, ועוד בחיים חייתם. אתם, כשאתם עוד חיים, לא תחזרו, הבנים שלכם יחזרו, אבל את זה יחזקאל לא אומר בפירוש, הוא רומז. ירמיהו גם כן תוהה, למה אני צריך לקנות את השדה הזה? הרי יהיה חורבן. אומר לו השם, זה בדיוק העניין של פרשת בהר, לא הבנת. אתה אומר שכבר לא תחזרו, נכון, מי לא יחזור? הדור הזה... בסדר, הדור הזה באמת לא יחזור אל השדות האלה ואל הארץ הזאת. הדור הזה ימות בגולה. בסדר, דור, מה קרה? מה שנראה בתור לעולם לא בעין של האדם הפרטי, בחיי העם זה שבריר שנייה, זה רגע קצר. מה באה הפרשה שלנו לומר? הפרשה שלנו שמקפידה להשאיר כל שדה בידי הבעלים וכל בעלים אצל השדה. הפרשה הזאת לא באה לתת לנו מבט של האדם הפרטי. היא באה לתת לנו מבט של נצח. המבט הכללי של התורה, שדואגת לכך שכל שדה יישאר ביד המשפחה, זה מבט של נצח. משפחה זה מושג נצחי, זה לא מושג דורי. שמירת השדה בידי המשפחה היא עניין נצחי. אפשר למכור את השדה. כל עוד אתה מדבר על הדור הזה, אתה גם יכול למכור את עצמך לעבד. מה אכפת? מה מכרת? מכרת את הגירות והתושבות שלך. אתה בעולם הזה גר ותושב. אבל תעזוב, תפסיק להסתכל על העולם במבט כל כך קצר טווח. הברית הנצחית בין הארץ לבין העם היא ברית של נצח. העם יכול להיות שיענש אחרי 800 שנה ויגלה מהארץ. בסדר, אז מה, האנשים שהיו פה לא גלו, והאנשים שיצאו לגלות לא חזרו. אז מה, העם, אותו עם שחטא, הוא אותו עם שיצא לגלות, והוא אותו עם שחוזר מהגלות בסופו של דבר. בסופו של דבר עם ישראל חוזר. כך צריך להבין גם כמובן את מגילת רות. מגילת רות, בועז רוצה להקים שבע מת על נחלתו. בועז מתבסס כנראה על נושא, על פרשת היבום ועל פרשת יהודה ותמר, שגם שם יש ייבום. במגילת רות השורש ייבום לא מופיע, לפחות לא בפעולה הזאת שבועז עושה. כתוב יבימתך, זה לא קשור לעניין ככל הנראה. לא ככל הנראה, זה ודאי לא קשור לעניין. השאלה היא, האם יהיה לאלימלך ומחלון המשך? לדורות. אלימלך ומחלון כבר מתו, להזכירכם. הם לא יכירו את ההמשך שלהם, זה בכלל לא משנה. מה זה משנה? הם צריכים עכשיו שיהיו להם בנים בעולם שימשיכו להחזיק את השדה שלהם. זה גם מה שאומר השם לירמיהו בהפטרה שלנו. מה אתה חושב, שאם אנחנו יוצאים עכשיו לגלות אז נגמר עם ישראל? לא נגמר עם ישראל. עם ישראל וארץ ישראל הם דברים נצחיים, זה מה שאומרת הפרשה. למה הם נצחיים? כי לי בני ישראל עבדים וכי לי הארץ. ומה אתם? אם אתה שואל את האדם הפרטי בדור הפרטי, אתם גרים ותושבים עם עדי. הארץ לא שלכם, אתם לא של עצמכם. אתה רוצה למכור את מה שיש לך עד היובל? תמכור. לא שזה כל כך רצוי. גם ברמה של הרגע הפרטי, עדיף שכל רגע ורגע יהיה במקומו, ולכן יש מצווה לגאול את השדה ולהחזיר אותו לבעלים, ויש מצווה לגאול את האיש שנמכר לעבד ולהחזיר אותו לאחוזה שלו. אבל זה בסופו של דבר לא כל כך נורא. אז הוא יהיה 50 שנה, מחור, מה קרה? הנושא שהפרשה מדברת עליו הוא נושא הנצח. במובן הנצח, אומרת הפרשה, אתה לא יכול למכור לא את עצמך ולא את הנחלה. למה? כי אתה יכול למכור רק את מה ששייך לך. אתה עצמך לא שייך לך, והנחלה שלך לא שייכת לך. כי לי בני ישראל עבדים וכי לי הארץ. יש לנו בתורה מקום אחד שבו יש מודל לחיים של עם ששייך למלך על האדמה של המלך. זה כמובן במצרים, אחרי שיוסף קונה את כל אדמת מצרים לפרעה. וגם קונה את כל המצרים. אז מה הוא אומר? הוא אומר, טוב, אתם עבדים שלי והאדמה שלי. עכשיו אני אחלק אתכם בארץ כרצוני. כי, מה זאת אומרת, אתה עבד, אתה לא תחליט איזה אדמה שלי אתה עובד, אני אשלח אותך לאן שאני רוצה. וכל שנה בתבואות תביא חמישית לפרעה. בדיוק לא קשה לראות שאותו מודל קיים בארץ. כל הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים וכי לי הארץ. הקדוש ברוך הוא מחלק אותנו בארץ כרצונו, אך בגורל יחלק את הארץ. אתה לא מחליט איפה אתה גר. אתה לא מחליט איפה האחוזה שלך, זה האחוזה של הקדוש ברוך הוא, לא שלך, והוא יגיד לך איזה אחוזה לאבד. כל שנה בתבואות אתה תיתן שני מעשרות. לאן ילכו שני המעשרות האלה? מעשר אחד ילך לחלק הנבחר בעם, מעשר שני ילך לחלק הנבחר בארץ. ותעלה ותאכל אותו בירושלים. מה ההבדל בכל זאת בין מה שקורה בארץ למה שקורה במצרים? במצרים יש כהנים שהם גם מקבלים את חוקם מעת פרעה וגם יש להם אדמה. אצלנו זה לא ככה. הכהן הוא עבד של הקדוש ברוך הוא בדיוק כמוך. יש חלוקת תפקידים. אתה עובד כדי כדי שאת מה שאתה מגדל בשדה הכהן יוכל להביא למקדש. הכהן אין לו פריבילגיות, הוא עבד כמוך. יש, כמו שלך יש תפקיד, לא יש תפקיד. אז הוא זה שבסוף לוקח את מה שאתה גידלת ומביא למקדש, בסדר? אדמה אין לו. זה ההבדל. השאלה היא האם אני רואה באדמה איזשהו דבר מקודש שעובד את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמוני, או שאני רואה באדמה רכוש. ארץ ישראל היא לא רכוש. ארץ ישראל היא חלק מהברית. היא מרכיב בברית, יש לה שבת, יש לה קדושה, וזה המסך של הפרשה. שבת שלום.